מסכת שבת אומרת, זה אמר יהושע בן לוי.
בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקדוש ברוך הוא שהיה קושר אותיות, קושר בקרים לאותיות. משה רבנו עולה למרום, רוצה לקבל את התורה. רואה שהקדוש ברוך הוא יש לו ספר תורה, קלף של אש, אותיות של אש, דיו של אש, קודמו של אש, הכל מאש. התורה אומרת, התורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה. אש שחורה זה האותיות של הדיו, האש הלבנה זה הקלף. בא את הקדוש ברוך הוא כותב אותיות לתורה, ולא רק כותב אותיות, אלא קושק כתרים. הגמרא שואלת, מה זה קושק כתרים? מה שמסביר, שהיה שם תגים על האותיות. תגים זה כמו חרבות, משכבים שכותבים מעל האותיות. לא לכל האותיות יש. יש בספר התורה קבוצות שונות של אותיות, והסימן שלהם, שהם שלוש סימנים. יש אותיות שנקראות שעמתנז גץ, יש להן בכל אות שלוש אותיות, שלוש תגים. שעמתנז, שין, עין, תת, נון, זין, גימל וצד. צריך להיות על כל אות שלוש תגים. אחרי זה יש בדק חיה, הרי הם שבע אותיות של שלוש תגים. בדק חיה, שש אותיות שסימנם בית דלת קוף, חת יוד ה, סימנם בדק חיה. אלה יש תג אחד. והשאר נשארו אותיות מלכת סופר, אלה מהם כלום. מם נמת, א', ח', ת', ס', ו', פ', ר', אין שום תג. למה יש סיבות? למה האותיות האלה? דווקא גם זה מוזכר בספר יצירה, הפעמים שלהם. אבל כתוב קשרים כמו קושר כתרים לאותיות. אמר משה רבנו רואה את הקדוש ברוך הוא כותב. אז נכנס בפחד. נכנס בפחד, שתק. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אין שלום בערך? מה, לא אומרים אצלך שלום? זאת אומרת, מנהג העיר שלכם לא להגיד שלום? שרבנו פחד. אמר לו, ריבונו של עולם, כלום יש עבד ואומר שלום לרבו? מי אני שאני אגיד לך שלום? הרי שלום מה זה? זה ברכה. אני מברך אותך בברכת שלום. אני הקטן, אני אברך אותך, אתה ריבון כל העולמים. ענה לו הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן, היה לך לעוזרני, אתה צריך לברך אותי. ויש ראיה מהפסוק, שנאמר, ועתה יגדלנה כוח אדוני. אחי הקדוש ברוך הוא צריך כוח. אלא על איזה שאנחנו מברכים אותו, מוסיפים ומפרסמים את שמו בעולם. זה נקרא שגדל כוחו. הוא לא צריך את הכוח היום. לקוח מאיתנו. אבל אנחנו על ידי הברכות שנברך אותו, אנחנו גורמים שעל ידי זה מתפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו היום בנושא של האותיות של הספר תורה ובמבטא שלהם, צריך להבין. ספר הזוהר פרשת ויקרא בתחילתו, דף ב', העריך מאוד רבי שמעון בסודות העצומים שיש באותיות של הספר תורה. ולא רק של הספר תורה, האותיות שאדם מוציא מפיו, שהוא מברך, כשהוא מתפלל, שהוא לומד תורה, איזה פעולות נסגרות הוא עושה. ואמר שם העריך, שכל האותיות כולן מחולקות לחמישה קבוצות, והן חמש מוצאות הפה. אנחנו יודעים שכל דבר בעולם פועל לפי חמש. איך? שם השם, ידוע, הוא שולט בכל, שנאמר לאדם מושל בכל. יצרן זה מייצר כלים חפצים, יש לו איזה סמל, היום קוראים לזה לוגו, שהוא מטביע אותו על החפץ. ואז כל מי שרואה, בודק, רואה, זה הסימון של המוצר, יודע מי ייצר את המוצר הזה. הקדוש ברוך הוא יוצר כל היצורים, ויצר את כל היצרנים שבעולם. הוא מטביע את חותמו על כל אחד ואחד מאיתנו. איפה הוא הטביע? באות ה' של שמו, ככתוב בספר יצירה. למה דווקא באות ה'? שמו מתחיל ביוד, אחר כך ה', אחר כך ו', ואחר כך ה' האחרונה. אז האות האחרונה שבשמו היא אות ה', מספרה חמש. והאדם שהוא בחיר הבריאה נוצר על ידי השם יתברך. איפה מסתיים גוף האדם? בידיים וברגליים, זה הגפיים העליונים והגפיים התחתונים. חמש אצבעות ביד ימין, חמש אצבעות ביד שמאל. חמש אצבעות ברגל ימין, חמש אצבעות ברגל שמאל. זה חותם של המוצר. המוצר הזה יוצר על ידי הקדוש ברוך הוא. יש לך שאלות, תפנה אותן שמה. אז זה חמש, חמש אצבעות יש. וכך תראה בכל דבר ביצירה שבעולם, הכל סביב המספר הזה. מכאן יצא גם, במנהג הזה שתולים, יש תאור, ראיתי פעם, זה ספר אחד, כתב, השבוע דווקא ראיתי, כותב שיש בסדר חיי מורים, מחילה מכבודו, הוא לא הבין, אדם שכותב הלכה או פוסק, צריך לבדוק טוב, מכל הצדדים להבין את המקור. הוא קרא את הכל, ידוע שיש מנהג שדוקים, מקים על העץ נגד העין הרע. יש תולים פרסה, ויש עושים חמסה, או ינק. הוא כתב שכל זה אסור משום דרכי האמורים. סתם טיפשות. ההכאה על העץ זה עבודה זרה. זה ההכאה על העץ מקורה מצרפת, שבצרפת הם רוצים להזכיר את העץ הצלוב של אותו רשע נוצרי, אז כשאדם מזכיר משהו היה מכה על העץ, זה אסור. זה כתוב פירוש שזה אסור, מפני דרכי האמורים, זה מנהג גויים. ומזה צריך להיזהר. אבל זה שהם שמים את היד נגד העין הרע, עד רבה, יש לזה מקור. המקור הוא שכיוון שהיד מראה שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים בארץ, זה כף היד, יש שם חמש אצבעות, זה גימטריה ה', לכן הולכים להראות שהקדוש ברוך הוא מגן עלינו, זה הכוונה. לכן תראה הנוצרים שהם לא מאמינים באחדות האלה, אין להם את זה. המוסלמים, ממה שהם מאמינים, זאת נבדה וזאת כפה, אבל הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. המוסלמים מזכירים את שמו של השם, אז הם מאמינים בזה. וזה הסיבה. המקור הוא, כמובן גם בספר הזוהר, שזה החמישה. ולכן שם אלוקים, גם כתרי, יש בו חמש אותיות. א', ל', כ', י', מ', למה שהוא כתרי הטבע, חמש. האותיות הסופיות, ב', יש לנו מן צפח, מ', נ', צ', פ', ח', הם גם חמישה. יש לנו 22 אותיות הרגילות, אבל מתוכן משתנות אם הן באות בסוף מילה, מהן נון צדי בעיקר. למה דווקא חמש? בגלל זה. שהקדוש ברוך הוא ברא את הדיבור וברא את האותיות. עכשיו אנחנו חוזרים על המבטא. אדם מתפלל, הוא מבטא, מוציא מילים מפיו. הוא בורא מלאכים. לא יודעים בזוהר הקדוש כתוב, שבקוץ האלף, לא עוד אלף, קוץ האלף, אדם אומר, בקוץ האלף נבראים עשר, כתוב שם אלף ריבו, וארבעים אלף וארבעים ריבו מלאכים. אלף וארבעים ריבו מלאכים, זאת אומרת, במילים אחרות, 10,400,000 מלאכים. רק בקוץ האלף. ולמה? הפה, יש פה חמישה מוצאות. אדם משתמש בחמישה כלים כשהוא מדבר. יש החך, זה הגרון. הלשון, השיניים והשפתיים. החך, יוצאים משם ארבע אותיות, גיחק בחך, ג' יוד חף, וקוף, אלה יוצאים מהחך. אחר כך יש אותיות גרוניות, יוצאים מהגרון, אלה א', ח', ועין, אחרה, בגרון. לקראת בהם. דתלנה בלשון. בלשון יוצאים ד', ל', ת', נ' ות'. זה בלשון. אחר כך, זס שרץ בשיניים, זין סמך שין, רש וצדי, אלה שיניים. נשארו ארבע האחרונות, בומח בשפתיים. בית ו' מן פ'. אלה אותיות שזאת מהשפתיים. לכן אדם צריך להיזהר, שהוא לומד, מתפלל, קורא בתורה, מברך, שיבטא היטב את האותיות, לא רק שלא יבלע ולא ידלג, לא יצמיד, צרו בקריאת שמע, כמה הזהירו אותנו רבותינו, שאדם יגיד קריאת שמע כמו שצריך, גמרא מסכת ברכות, ובת כמה בית הגמרא אומרת, כל הכל. קורא קריאת שמה, הוא מדקדק באותיותיה, מצננים לו גיהינם. גם כשהוא נפטר, הוא בא לעבוד על גיהינם, מורידים את הטמפרטורה של המזגן שמה. התנור, מורידים את מדרגות החום. הגמרא אומרת איך? כגון על לבביך, לכל לבביך, לסמתם את, שלא יגיד לסמתם את, אז הוא הדביק, להגיד לסמתם את, בסידורים יש סידורים שמופיע שם איזה עיגולים או כוכביות קטנות, לשים לב ששם צריך להגיד את זה נכון, לבטות את המילים נכון, הדק היטב היטב הדק. הזוהר הקדוש אומר, ומי שקורא ולא מדקדק באותיות, באמרגום בהרעתה, הכוונה בודע המילים, זה נשמתו מעשו הרשע. אצל עשו כתוב, ראיתני נע מן האדום האדום הזה. בא לאכול הרעב, חזר מן השדה והוא רעב. כן, מה נעשה? הגמרא אומרת, עשה חמש עבירות אותו היום. עבודה זרה, כבערות של ימים, כפר בתחיית המתים, גזל, בא הביתה, היה עייף, היה עדשים, על היתני נעברה, שני פירושים, על היתני אחד, הוא היה בולע. דבר שני, גם מילים היה בולע. כשאני מדבר, מדבר כל מהר, אפשר היה להבין מה הוא אומר. אז זה אמר, על היתני נע מן האדום האדום הזה, אומר הזוהר, אדם שמתפלל ולא מחתך את המילים כהוגן. לא העיקר שיגיד לאט או מהר, יש אדם שאומר מהר ואומר ברור, ויש אדם אומר לאט שאתה לא מבין כלום. ותלוי במהירות, תלוי בביטוי בכלים הנכונים. ומדוע? כמו שאמרנו, שהם חמישה כלים יש בדיבור, שהם הגרון, החכה, גרון, הלשון, השיניים והשפתיים. אלה הם חמישה מוצאות הדין. ואמר שם, שתיקונים נפלאים נעשים שאדם מתפלל ומברך כהוגן. שכן כתוב, אבנים שלמות יבנה את מזבח השם אלוהיך. מה זה אבנים שלמות? אמרו אבותינו, האותיות נקראות אבנים, והמילים נקראים תיבות. האותיות נקראות אבנים, כמו שאדם רוצה לבנות בית. מה הוא עושה? הוא מזמין אבנים, והוא מרכיב אבנים מבלוקים, הוא עושה קיר. אם האבנים בלוקים שבורים, הקיר יוצא עם מלא חורים, עקום כולו, אבל הבלוקים לא בסדר. האותיות, אדם צריך להוציא אותם כהוגן, כשמוציא את האותיות כהוגן, כמו שצריך מהפה, ואז הוא בונה את המילים, ועל ידי זה אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוהיך. הוא בונה אבן שלמה. זה אבנים שלמות שהוא אומר. אומר הזוהר הקדוש, שאם אדם מתפלל ולא מציא את המילים כהוגן, התפילה אינה עולה. ולא עושה רושם למעלה, ולא עוד אין לה. לפעמים גם הוא נענש, שהוא מזכיר שם שמיים לא כמו שצריך. הרבה אנשים יש, לצערנו, לראות במהירות, ברוך אתה, אז אומר ברוך אתה. ברוך אתה. ואם אתה שומע אדם מברך והוא לא מוציא את המילים נכון, אסור לך לענות אמן. האמן הזו נקראת אמן יתומה. אנחנו לפעמים שומעים אחד כזה, לא מארץ. אם אתה לא תענה אמן, הוא יכעס עליך. הוא אומר לא אמן. כמו שהוא אמר, ככה אנחנו עונים לו. הוא עשה ברוך אתה, תגיד לו על ברוך אתה אמן. איך לא יבוא איתה? אז כמה צריך להיזהר בדבר הזה שאדם לא יוציא מפיו מילים שאינן מתוקנות. כי לפעמים, התפילות לפעמים לא עולות, אבל לא יודעים למה. כי האדם לא יודע, ברך כמה ברכות, פלל כמה תפילות, אם התפילות לא יצאו כמו שצריך מהפה שלו, ולא עושה כלום. רק לעשות טענות על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, למה אני התפללתי ולא זה? כי לא התפללת, התפילה לא עמדה למעלה. בזוהר הקדוש כתוב, כל תפילה שעולה לשמיים, לפני שהיא נכנסת לשמה, בודקים אותה. ואז מסתכלים, אם היא נאמרת נכון, היא מתקבלת. אם היא לא נאמרת נכון, היא אינה מתקבלת. אתם יודעים, השואה האיומה שבאה עלינו, לא תקום פעמיים צרה. משנת תש"ן עד תש"ה, חמש שנים התחוללה המלחמה האיומה, ואלה הרשעים הארורים, האמריקאים והאירופים, ראו הכל וידעו הכל. ועמדו מהצד, עשו עצמם, לא רואים, לא שומעים, לא יודעים. עוד הקדוש ברוך הוא יבוא וינקום את נקמתו מהם. היו רכבות שלמות של השמדה עוברות מכל הארצות, מובילות לאושוויץ. והאמריקאים רואים עם המטוסים שלהם, יכלו לתת הוראה להפציץ מספיק את המסילה. כמה פעמים ביקשו מהם היהודים שם, והם לא ענו ולא עזרו, מוסים את עצמם. היום הצדיקים של העולם, אוהבי שוחרי הדמוקרטיה, שוחרי הצדק והיושר, כבר אמרה כבר שאסור להאמין לגוי, אין אמונה לגוי, 40 שנה בקבר, היום יש אינפלציה כבר, נהיה 150. אז היה בשואה, היה הגאון רבי צדקה חוצן, זכר צדיק לברכה, היה בירושלים. הוא ייסד את הקהילה החרדית והספרדית הראשונה בירושלים, הוא ייסד אותה. לפני בערך 75-80 שנה, הוא ייסד בירושלים, ליד שכונת הבוחרים, בית הכנסת שמש צדקה. שם היו מתפללים, תפילה כמו שצריך, ותיקים, הוא היה מדקדק מאוד. חזן, הוא לא נותן לחזן לעלות, אלא אם כן הוא יודע שהחזן הזה בקי, והוא קרא לפניו, והוא בדק אותו, שאומר טוב את האותיות. הוא בא בגמרא, אתם חושבים שזה חסידות היום. זה לא חסידות, גמרא מפורשת. גמרא אומרת, חיפני ובשני לא יישא את כפיו, תניין המאחי, אין מורידים בפני התיבה. מה זה חיפני ובשני? הגמרא אומרת, אין מורידים בפני התיבה. הכוונה אז התיבות שלהם היו למטה, היה בקעה בתוך בית הכנסת, יורדים מדרגות, ממעמקים קראתיך אשר, החזן קורא למטה. היום רוצים שהציבור יראה, ישמע טוב את הקריאה, החזנים גם הקולות שלהם נהיו חלשים מאוד, מסכנים, אין להם ויטמינים. אז לעשות את התיבה עשו לגבוה, פעם חזן היה קול שלא קול, אז שומעים אותו. מה אומרת? שהחיפני הוא בשני, הכוונה, תושב חיפה, תושב בית שען, דובר על זמן הגמרא, לפני 2000 שנה, לא יעלה לטבע חזן ולא יישא את כפיו, כתוב כהן. למה? אומרת הגמרא, מפני שקוראים לאלפים עיינין ולעיינין אלפים, במקום א' הוא אומר עין, במקום עין הוא אומר א', מחליפים. אומר השיר, מה יש? וטוב, חזן לא יעלה. נשאות כפיים, זה מצוות עשה מהתורה. כל תברכו את בני ישראל, למה לא היה לך את כהן? וראשי, שלא נמצא מברך אלא מקלל. איפה? שהוא בא להגיד, יער השם פניו אליך, יער, באלף. הוא אומר, יער. אומר ראשי, ויער לשון כדאדם הוא. שיש פנים של זעם, שזה נקרא יער. זה גמרא במסכת מגילה. יוצא, תראה כמה דקדקו, והיו מרשים לעלות חזן, אדם שלא יודע להוציא את האותיות כמו שצריך. הטוב יש, אם זה משתנה משמעות המילה, אפילו בטעמים, בנקודות, מבזנים, מסלקים את החזן. גוערים בו, ואם אינו שומע, מסלקים אותו. אחד אחת. כי אנחנו לא נסכים שיבוא אחד שהוא מועל בתפקידו. אתה מוכן למנות עורך דין, שאתה יודע שהעורך דין הזה לא ממלא את תפקידו כהוגן. או רופא, שאתה יודע שהרופא הזה מקלקל, אז בשלום. זה אומר, לכן אין ממנים חזן כזה. שמרן רבי יוסף קרו על השלום, בספרו בית יוסף כותב. נחזור למעשה ברצות החוצן, נתן לכם את מרן. מרן ורבי יוסף קרו בספרו בית יוסף, בסימן סמך א', בשולחן ערוך אור החיים, כותב כך. ידוע, שהפסוק והוא רחום נוהגים לומר אותו כל לילה לפני תפילת ערבית. כשמתחילים ערבית, לפני ערבית אומר והוא רחום לכפר עוון. מדוע? כיוון שיש ארבעה מזיקים, ארבעה מלאכי חבלה. יש. שכל לילה הם מתעוררים. מי הם? אחד שמו משחית, השני שמו עוון, שלישי אף והרביעי חמא. זה ארבעה מפלגות יש להם. אלה הארבעה האלה. אנחנו באים פרי ערבית, שני שמפרים ערבית, מתחילים ואומרים את הפסוק הזה. והוא רחום לכפר עוון, זה כנגד זה ששמו עוון. ולא ישחית כנגד השני שקוראים אותו משחית. ולבא להשיב אפו כנגד זה שנקרא אף. ולא יעיר כל חמתו כנגד זה שנקרא חמת. בהנחה מובן שבשבת אסור לומר את הפסוק הזה. אין לומר את הפסוק הזה. שבת לא מעוררים, מוצאי שבת כן. אבל אין שבת, אין לנו והוא רחום. כמה, אומר, דיו נשפך וכמה קולמוסים נשברו, הכוונה כמה כתבו על זה. אם בליל כיפור אומרים והוא רחום או לא אומרים והוא רחום, מחלוקת גדולה יש. שנה אחת יום כיפור בשבת, אז לא הייתה בעיה, לא אמרנו. אבל בשנה שחל יום כיפור בחול, האם אומרים והוא רחום או לא אומרים והוא רחום? צד אחד זה חג, הרגע אחד לא אומרים, צד שני, אבל זה יום כיפור, תענית היום, ואנחנו רוצים להכניע את השטן, הוא וכל הגמדה שלו, יש לי כוח. טוב, נגיד שלא אומרים, שב ואל תעשה עדיף. אז אסור לומר בשבת והוא רחום בכפר העבור. אומר מרן בית יוסף, ביום שבת נהגו בספרד, כך לשונו, נהגו בספרד. הכוונה בארץ ספרד, אז היו פה גדולי ישראל, היו שם, הרמב"ן נולד שם. נהגו בספרד בכל שבת, אחרי קריאת התורה, לומר פסוק והוא רחום מכפר העוון. למה? הוא אומר בשביל השגגות של הטעויות של הקריאה בתורה. תארו לכם מה זה. הוא אומר, הקורא קורא בתורה, הוא מיודע אם פרק ההוגן, ואולי סילף איזה עוד, שינה אותה. אומר, למשל, קרא, פנים תעשה את הטבעה. מה פנים תעשה? פנים תעשה את הטבעה. שבוע הייתי קונה בשוק, בא אישה אחת שואל אותי, וטוב שיש היום שאלות כאלה. הרב אמרה לי, זבובים נוח הכניס לטבע או לא? מה אכפת לה, אם הוא יכניס זבובים או לא? זבובים וניטושים נכנס? אמרתי לה, מה את אומרת? אומרת, לא יודעת, בבית אצלי בליל שבת היה מחלוקת, הילדים שלה התווכחו. אחד אומר כן, אחד אומר לא. אז צריכה לנו תשובה, אני לא יכול לספר לה איזה דבר. אמרתי לה, כתוב, למשפחותיהם יצאו מן התיבה, כך כתוב, אחרי שהם יוצאים, התשובה אומר, צא אתה, לכל ביתך מן התיבה, למשפחותיהם. במשפחותיהם יצאו מן התיבה, השיא אומר, למשפחותיהם ולא הם. למשפחותיהם ולא הם. מה זה ולא הם? כולם תורשים שם עמדו, מה זה בין אוהם? אלא, הסבירו שראשי כוונתו, ראשי תדעו, כל מילה שלא על התורה, זה בול ככה, איזה מילה, הרבנו תם כותב, סבא שלו, זה ראשי סבא שלו, רבנו תם. אומר, סבא שלי צם 613 יום, תרי"ג ימים צם, זה שלוש שנים לוקח. כי שבתות וחגים וראשי חודשים ואישה חצום, שלוש שנים צם קשי כדי לכתוב בדיוק את הפירוש המדויק, הניסוח הנכון של הפירוש של התורה, פירוש על התורה. הוא כתב על כל התורה שבכתב תורה שבעל פה. אבל תורה שבכתב הפירוש ולכתוב זה לא קל. אז מה הכוונה שלו שם? הכוונה שלו שם, והאישה הזאת צדקה בשאלה שלה. למה? מה היא צדקה? מה היא שאלה? היא שאלה, הלא בטבעים היו 12 חודש, מעשה קצת יותר. 365 יום בדיוק הם היו בטבעים. הם נכנסו לטבע ב-17 בחשוון, י"ז בחשוון, אז ירד המבול, יוצא כמו שבוע הבא ביום שני. י"ז בחשוון, ירד המבול, והמבול היה 150 יום, אבל לפי כל החשבונות זה לא היה שם בתורה, עד שהם יצאו מהטבע בכ"ז חשוון שנה הבאה. זה יוצא בדיוק 365 יום, הם היו, כמניין ימות החמה. עכשיו, הגמרא אומרת שזבובים, תולעים, ניטושים, כל אלה, לא חיים יותר משישה חודשים. כל בריאה שאין לה עצם, אלא חסרות חוליות, לא יכולה לחיות יותר משישה חודשים. לכן, אם יש ירקות שיש חשש תולעים עליהם, מה הם עושים בזמנו? מייבשים אותם בשמש. מייבשים את זה, אחרי 12 חודש משתמשים, למה בטוח אין תולעים? כבר מתו. ראשי כותב שיצאו מהטבע למשפחותיהם ולא הם, מי זה? כל אלה החסרי חוליות, התולעים למיניהם והזבובים והיתושים שנוח הכניס לטבע. אז נכנסו כן לטבע, אבל הם מתו. מאיפה באו הביצים שהם הטילו, התרבית שלהם, ויצאו אחריהם. היה שמחה, אמרתו בלבד, כן המצוות, חזק וברוך. תמיד יש שאלות יפות של זה, ולא דברים אחרים. אז אם כן, מה אנחנו אומרים פה רבותיי? נחזור לעניינו. הקורא בתורה צריך לדעת איך שהוא קורא. אם אמר קינים, קינים תעשה את התיבה, לא אחד. צריך לדעת איך הוא קורא. היה אחד, אמר רבי יעקב אלס, קרא בתורה, פרשת צו. פתות אותה, שם יש מילים קצת קשות. פתות אותה פיתים ליצקת עליה שם, היא מנחה היא. אז שם היא כתוב ה' ו' א', צריך לקרוא הוא, זה כתוב הוא, קוראים היא. עכשיו, הרבה פסוקים כאלה שאם החזן לא מיומן טוב, הוא יכול לטעות בקלות. לכן לא כל אחד יכול לקרוא בתורה. הוא יכול לחשוב שהוא לא טועה, ויש לו טעויות גסות. אומר, היה אחד שלא יודע לקרוא, צריך לקרוא, פתור אותה ביטים, כמעט תפות אותה טיפים. והצפת עליה שמן, והקצת עליה משן. אחרי זה מנחה אמר חלמה. החתום הוא שאל, מי או הוא? אמר לו, את הכל אמרת טוב. עכשיו רק המילה האחרונה. ונשאר אם זה היא או הוא. כמה הגאון יעבץ, וצוחק על זה, מאוד מאוד הגאון יעבץ, היה מתברר בני אשכנז, הוא יצא בעיקר נגד השיבושי הלשון שהיו בארצות אשכנז. כי הם לא אשמים, הם גלו, פשוט התרחקו בגלות, הגיעו לארצות רחוקות מאוד. וממנה לא ידעו את הביטוי, והביטוי שלהם ההיגוי משונה, בפרט שהם היו חיים בארצות הונגריה ורומניה, צ'כיה ופולניה, יש להם כל מיני דגשים אחרים במילים, אז בכלל לפעמים אתה אשר לא ידע איש את שפת רעהו. אז הוא אמר, הטף, האמת אנחנו גם התקלקלנו. הטף, יש טף בשבע אותיות שהן גרושות או רפויות, בבית כפרת, מובאות בספר יצירה. בית, יש בית גרושה ויש בית רפויה. היום לא נזהרים בזה. צריך להיות בית ובית, אבל היום למה לא עושים את זה? כי הוו נהיה כמו בית. והוו גם לא נכון, לא מורטט נכון, הוו צריכה להיות וואה. כמו באנגלית. אבל היום את הוו עשובה, אז ממנה זה נהיה כמו בית לא דגושה, בית רפויה. זה בעיה. אותו דבר עם ג' יש ג' ויש ג' ויש פה ויש פה ויש חף ויש כף, זה עוד נשאר. אבל מה עם התף? אז התף צריך להיות תא ותא. תראו את התימנים, הם נזהרים בזה. הבבלים גם נזהרים בזה, יש עדות מסוימות שעדיין עושים תא. אבל האשכנזים כמו שהם לא ידעו, אז עשו מזה סא. הוא אמר, הרי הבץ עליהם אני אומר, וכסילים, מוסאי תשכילו, וכסילים, שם יש סמך, מתי יש תף, תשכילו, יש גם שין שמאלית. הוא אומר, מה הם יעשו? הוא היה מאוד כועס על אלה שלא מבטאים לחוץ. הוא אומר, ופעם אחת הייתי מתפלל ערבית, ועלה איזה אחד מאלה המתהדרים, שחשב על עצמו, משכיל ויודע, והגיע לסוף תפילת ערבית, שם מה כתוב? שמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ושלום. זה רצה להיות מדקדק גדול. אמר, ושמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ושלום. זה הפך את המילה לבעבוד מה שהוא אמר, זה מילה אמר. אמר לו הגאון יעבץ, ואמרתי לו, אתה הלך לשוב לאחוריך, ושבת וכיסית את יעתיך. רואים כמה צריך להיזהר שלא לומר מילה שמשתמעת הפוך, שאז חס ושלום, לא רק שלא תיקן, אלא חס ושלום תיקן. כן, צריך מאוד להיזהר. כלומר אחד, הרמב״ם כותב, ולא יעלה אדם שאומר שיפולת ציפולת. הרי שבט אפרים, ככה הם היו, איך היו יודעים מי זה משבט אפרים? היה אומר לו, אמר שיפולת, הוא לא יודע להגיד, אמר סיפולת. אמר רבי נייזר, הפעם היה אחד כזה אצלו. ואמרתי לו, איפה יש עוד צמח בשיר השירים? אמר, יש מלא שיר השירים. אפילו בהתחלה. אמר, איך? אמר, שיר השירים עושה בשלומו. אמר לו, טוב, ושין איפה יש? את כל השינים אחר כך. אמר, שין, יש מלא גם. לשושתי ברכבי פרעה. אמר, צריך להזדהר. אחד שלא יודע כבדתו, איך הוא יעלה ויהיה חסן, איך יוציא אותה מדרומה, זה שם כבר עומס. אין קוראים, אין מועדים לפני הטבע, לא חיפנים ולא בשנים, זה אלה תושבי חיפה, תושבי בית שען. מפני שקוראים לאלפין עיינים, ולעיינים אלפים, מחליף בין א' לעין ובין עין לא'. כן, אדם צריך שיהיה זהיר מאוד בדבר הזה. אמרנו הגאון רבי צדקה רוצנו עליו השלום, באותם שנים של מאורעות השואה, לא תקום פעמיים צרה, אז הסתירו את העניין הזה של פעם במדעי השואה, היו משקיקים, היה להם אינטרסים. גם פה, תדעו רגע ששלטו כאן הרשעים, גם הם היו ידם במעל הזה. היום מתגלים מסמכים כבר, שהם היו גם כן, עברו יחד להשתיק. אמרו להם, תשתקו, אנחנו נקים מדעי, אתם תשתקו, לא ניתן לעצב ולפורשים לשלוט, אל תפחד. זה יש מסמכים שמתעדים את זה. קיצור הדברים, יש אחד, קוראים לו רוברט הכט, מי שרוצה לדעת, כתב פעם ספר כחש. הצנזורה פה בישראל אסרה לפרסם את זה. והוא בספר שלו מפרסם מסמכים עבי כרס. אני קראתי את הספר טוב טוב, ויש גם פרוטוקולים שלמים, מה שהיה אז. הסוכנות היהודית ועוד, הם יצרו גם הסכמה שבשתיקה לעניין הזה. לא משנה כרגע. בכל אופן, רבותיי, התחילו להגיע ידיעות. מתי הגיעו? שנתיים שלוש אחרי פרוץ השואה, בסביבות תפשין ג' תפשין ד' התחילו לשמוע מה שקורה. כי הרשע זה הגרמנים, מחשמו זכרון, התחיל לכבוש מדינות שלמות. אז את יהודי הונגריה, שם 800,000 יהודים הוא השמיד, בהונגריה לבד. ביוון, סלוניקי, עיר ואם בישראל, החריב אותה, לא השאיר אבן על אבן. אחר כך, בבולגריה, רומניה, איפה לא? צרפת, בריטניה, הוא כבש כל המדינות האלה. אז התחילו להגיע ממדי השואה. הרב צדקה רוצה לנו לשלום בירושלים, בראש השנה, נעשה דרשה ביום ראש השנה. מורי סיפר לי, נעולה היו בעולם, סיפר אומר, היינו בראש השנה, דרש שרב לפני תקירת שופר שעה וחצי. אמרתי לו, אתם יודעים למה בשמיים לא מקבלים את התפילות שלנו? כי אנחנו לא מתפללים נכון, ולא הוגים נכון את האותיות. צריך לרגוף נכון את האותיות. והביא לזה ראיות, הזכיר את כל הדמרות האלה שאמרנו, ועוד 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 תפילי תמים שפוסקים במקורות, כמה צריך להיזהר האדם שמתפלל. לומר תפילה כהוגן, לכן ברכה, ולא רק ברכה, תפילה, לימוד תורה, שאדם לומד, מרן הבית יוסף כותב, להלכות ליד שמע. שם כתוב שיזהר להשים רווח בין הדבקים, בכל, כמו שאמרנו, בכל לבבך עד לבבכם ויפריד, כותב מרן שלא רק בקריאת שמע, אלא גם בפסוקי דזמרה. גם בפסוקי דזמרה, וגם בלימוד תורה שאדם לומד, צריך לבטות נכון את האותיות. אז הרבה טועים חושבים שזה רק בפסוקי דזמרה. אנחנו שהיינו ילדים, היו הזקנים האלה נראים לנו, אז הרבה פעמים בתור ילד, לא אוהב למרוד, לא אוהב שאומרים לו מה לעשות. אמרנו, מה זה, זה פרשת זכור, זה קריאה בתורה, אבל לא, אתה צריך היה לשמוע. אז אפילו אדם קורא משניות, אדם קורא דברה. הוא בורא מלאכים על ידי הדיבור שלו. צריך שהגיגוי שלו יהיה נכון וברור, שלא ישתמע לשתי מילים. אז לא רק בקריאה בתורה או בתפילה, חזן, גם שאדם עומד. קורא זוהר, קורא משניות, שלא יקרא טעות. נכון, כתוב שאם הוא נמצא לבד, והוא מדלג, אין דבר. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא שמח, שנאמר, ודגלו עליי אהבה, ודילוגו עליי אהבה. אם אדם לא יודע לקרוא מסכן, והוא קורא ומגמגם, והופך מילים, הקדוש ברוך הוא רושם אותו בספר הזיכרון. אין בעיה, בסדר. אבל האחד שיש לידו מישהו שיכול ללמד אותו, או להסביר לו, או ציבור שלם, למה ימנו אחד שהוא לא יודע לקרוא? זה אחד שאדם לקרוא. סיפר להם אדם רבי צדקה חוצן מעשה נורא. בספר חסידים כתוב, שהייתה עיר אחת, עיר ואיזה ישראל, שהיו שם ישיבות, תלמודי תורה, בתי כנסת, בתי מדרש, אנשים לומדים כל שעות היממה. והיה שם באותה עיר חב אחד גדול וחסיד גדול. היה בקיא בתורה, היה מלמד תורה ומרביץ תורה ברבים, וגם מפורסם בחסידות. והאריך ימים, לימד אותם תורה, וכל הקהל היו הולכים אחריו, אמן, אמן, על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, מאמינים לו. והנה, אחד הגיע זמנו להיפטר מהעולם. נפטר. אחרי חודשיים שלושה מפטירתו, נגלה בחלום לאחד מתלמידיו, אחד התלמידים הכי חשובים שלו, וראה אותו בצער. אבל לו, מה אתה אומר? אומר, באתי להגיד לכם, חבל על התורה שאתם לומדים, חבל על התפילה שאתם מתפללים, אתם לא עושים כלום. שמע אותו תלמיד ונחרד מאוד. נדע שהחלום הזה חלום אמת. חלום ברור, יש חלום יותר ברור מזה. קם בבוקר ועולה לה את נשו מרוב צער, ישב בתענית כל אותו היום, והלך וסיפר לחבריו את הדבר, אולי יתפרשו את החלום הזה. ולא מצאו ביאור לזה, לא ידעו מה הטעם. טוב, הלך פה, הלך שם, אמרו מה נעשה, עבר שבוע והם בצער גדול, אמרו ללך להתפלל על קברו. הלכו היו מתפללים שם, לובשים שר ועפר על ראשם, ובוכים וזועקים ואומרים לו, רבנו, אם יש לך רשות, תבוא ותגיד לנו למה כתוב על זוהר, המת בשעה שהוא נפטר. נשמתו לא עולה עד שהוא נשבע, משברים אותו. אין לך רשות מכל מה שאתה רואה פה כעת מעכשיו הלאה, לספר לחיים, אלא ברשותנו. ואז אין לו רשות. רק מה, כי אחרת, היו המתים והם מספרים לנו מה עובר עליהם, כולם היו חוזרים בתשובה. זה לא חוכמה. החוכמה היא שעדיין עשו איסורה מעיניו מרצונו הטוב, מבלי שיראה את העיניים. הוא אומר, תוכיח, איתן, אני לא תוכיח. אתה רוצה לחזור בתשובה, לא רוצה, אל תחזור. אז אמרו לו, תמיד תגיד לנו, ולא היה תשובה. חיכו חודש ימים עד שיום אחד גזרו צום על כל בני העיר. זה מדע. איזה עבון יש להם, הם לא יודעים מה. באו על קברו יום שלם ובחרו שם, ובלילה בא בחלום ואמר להם, אתם לא מברכים נכון, אתם לא מבטאים נכון, אתם לא עושים כלום, כאילו אתם לא מתפללים. כתוב בשמיים, לא התפללתם, לא למדתם תורה, לא בירכתם, לא שום דבר. אוכלים בלי ברכה, לא מתפללים ביום כיפור. אמר לו אותו תלמיד, טוב, מה נעשה? אמר, תפסיקו ללמוד, תסגרו הכל. תביאו לכם מורים, חודש ימים, תלמדו רק איך לדבר. כן, נעשה טבע. תתרגלו להגיד כף וחט ואלף לעין וצדי וסמך ואת כל האותיות נכון, להגות אותן. יש הרבה אותיות שהן משתפשות במשך הזמן, שהן דומות אחת לשנייה, ואז תוכלו לברך, נכון? ככה עשו. הוציאו צו בכל העיר, סגרו את כל התלמודי תורה, את כל הישיבות, את כל בתי הכנסת, הביאו מורים, התחלו ללמד אותם לקרוא, לברך ולהתפלל. אומר אותו יום, עשו סדר, ואז נהיה שקט באותה עת. אמר הגאון רבי צדוק החותם, מי יודע, אם לא כל הצרות והשואה האיומה, וכל הגזרות הקשות, צועקים, צועקים ולא עונים. למה? כי לא מבטאים נכון ולא מברכים כמו שצריך לברך. כי אבנים של אמות תבנה את מזבח השם אלוהיך. מה זה המזבח? זה תפילה. תיקון תפילתי כתורת לפניך. אדם משלמה פנים שפתנו. אדם קורא פרשת עולה כאילו יקרים עולה. הרי אם הוא קורא, אם הוא לא קורא נכון, אז הוא לא עשה כלום. יש בגמרא, רבי חייא עליו השלום, פעם אחת היה לדבר עם רבי שמעון בנו של רבי. רבי שמעון בנו של רבינו הקדוש. רבי יהודה הנשיא, היה נשיא של ישראל. הבן שלו זה רבי שמעון. רבי חייא, תלמידו של רבינו הקדוש. שקול כמו אברהם אבינו היה. רבי חייא עליו השלום, יום אחד היה יושב עם רבי שמעון, למדו סוגיה, איזה סוגיה למדו? של הלוויים, לוויים בבית המקדש. היו הלוויים שרים. אנחנו אומרים, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם. אז הלוי, היו לוקחים לוי מגיל 25 עד גיל 50. בגיל 20 היה לומד את העבודה. חמש שנים, הרמב"ם כותב חמש שנים, הלוי רק היה לומד. היה אסור לעבוד. היה נכנס למקדש בגיל 20. ועומד, יש לו חונך. אדם מבוגר, אדם מבוגר שמלמד אותו את העבודה. שומר עליו ומראה לו את העבודה. חמש שנים היה צריך להיות כך. בגיל 25 מתחיל לעבוד. כמה שנים עובד? 25 שנה, לא יודע. עד גיל 50. מה היה עושה? מה העבודה של הלוי? שר. הגמרא אומרת, למה עד 50? הגמרא אומרת, אחרי 50 קולו נהיה עבה, אז לא נעים לאוזן. הקול היפה, יופי של הקול, זה בין 25 לגיל אנשים. פעמים ראינו איזה ילד יקור, אבל זה לא, זה קול של ילד, בגלל שזה פלא שילד קטן יודע לשיר את זה. אבל עדיין זה לא קול מבושל, לא קול בוגר. העידוש והצדדים הטובים זה מ-25 עד 50. הרי 50 זה חודשים. מה אומר תביא יהושע בן חנניה? היה פעם בית המקדש, הוא לוי. היה רבי חיים בן גוטלו דל דודו. הוא היה בא לסגור את השערים בבית המקדש. אמר לו, חזור בך שאתה מן המשוררים ואני מן המשוערים. אני שוער, קרא לזה משוערים, עשה צליל, לשון נופל על לשון. אתה מהמשוררים, כל אחד יש תפקיד. אומר רבי חייא לרבי שמעון בנו של רבי, אם אתה היית לוי, לא היית יכול להיות חזן בית המקדש. למה אני לא היה חזן? אמרנו, הקול שלך עבה, קולך עף, ואפילו שאתה בגיל צעיר, היו פוסלים אותך. לכן רק אחד יש לו גם לוי, לא כל לוי יש לי. ואם יש לו איזה קול של תנקצ'י, אני יודע, כמו פחים שמקים מהשמן, זה איזה קול זה. צריך שיהיה קול יפה, קול ענאים, ערב לאוזן. אז הוא הלך אמר לאבא שלו, לא בתור תלונה, הוא שאל אותו את ההלכה, זה נכון? ככה אומר לרבי חייא. אמר, לא נכון, אבל אתה תגיד לו שאיך הוא מתפלל. למה? אומר רבי חייא, לא יודע להגיד חטא. הוא אומר, חטא, חטא, זה לא מהפה. אמר לו, כשאתה מגיע לפסוק, וחיכיתי לשם, וליצאת מחרף ומגדף, וחיכיתי לשם, מה תגיד, חס ושלום? לא תגיד חטא, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, נפשנו חיכתן אדוני, עזרנו מגיננו הוא, להיזהר שם. מה אומר גם שאומר אשר נשבע, השם, להגיד אשר נשבע. חס ושלום נשבע זה שבוי, חס ושלום. צריך להיזהר שלא יהיה מחרף ומגדף. מכאן למדנו כמה זהירות צריך. בפרט יש מילים ששם יש סכנה גדולה. אם אדם לא אומר אותם כמו שצריך, חס ושלום נמצא מחרף ומגדף. לא שהקדוש ברוך הוא, מה עשית, מה הוספת ומה פעלת. אבל האדם כלפי עצמו צריך שיהיה הגון ומתוקן, שלא יגיד חס ושלום דבר שהוא לא נכון, דבר שהוא לא טוב. לאדם צריך את זה. יש עוד דבר. דיברנו על חזן, אומרים גם כל אחד ואחד מאיתנו שהוא מתפלל ומברך. יש בעל אחר גם מובא על מלמד תינוקות. במילים אחרות, בורים. היום בארונות יש מורות. אנחנו מדברים על מורה שמלמד תורה. הגמרא דנה במסכת דבר בתורה, דף א'. הנטרי מקרא דרדקה. מקרא דרדקה, הכוונה מלמדי תינוקות. תינוק, אין הכוונה תינוק בעריסה. עד גיל 13, שמו תינוק. כוונה ילד, שהוא תלוי באחרים, הוא צריך השקעה. הוא עדיין לא נקרא איש, לא נקרא גבר. יש שני מלמדי תינוקות, הגמרא אומרת. האחד, בקי, אבל לא מדקדק. השני מדקדק, אבל לא בקי. זאת אומרת שבזמן הגמרא היו לומדים בין חטא, ביניהם המקרא. בגיל 5 כבר לומד תנ"ך. כוונה, בגיל 4 מלמדים אותו אותיות. בין 5 מלמדים אותו לקרוא. חלק לא, מה קורה? מה הוא קורא? יונתן הקטן, מהבוקר הצטגן, או אבא אימא. קורה, תורה, שיחה לנו, משה, כתמרה אומרת, כשנולד התינוק מתחיל לדבר, אבי מלמדו תורה. ומה מלמדו? תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. ואם לא מלמדו תורה, כאילו קוברו בחייו. אחר כך הוא צועק, למה הילד יצא כזה? למה לא לימד אותו תורה? איפה שלחת אותו? אז יש שני מלמדי תינוקות, הגמרא אומרת, צריך להיזהר שהמלמד תינוקות יהיה כמו שצריך. 5 שנים היו מלמדים מגיל 5 עד גיל 10 תנ"ך. אז היה לומד פרק פרק עם הפירושים, עם התרגום, יודע את כל התנ"ך אף פעם. אחרי שגמר את התנ"ך בגיל 10, מתחיל ללמד אותו משנה. 5 שנים לומד משניות, 6 סדרים. גמר בגיל 15, מתחיל ללמוד גמרא. בגיל 20 גמר את הגמרא, כבר הוא נהיה רבי. צריכה להשניע חכם. הגמרא שם שואלת, יש שני מקרי דרדקה. אחד, בקי. מה זה בקי? כל הפסוקים יודע, אפי. אבל לא מדקדק, הוא לפעמים תקוף, עושה חב, כף, לא יודע, ג', ר', מעוות את האותיות. השני מדקדק, אבל לא בקיא כמו הראשון. אז רבה אמר בגמרא, נביא את זה שבקיא, למה הוא ידען גדול? שלא יהיה מדקדק, אבל בקיא. הוא ידע, איזו שאלה שהתלמיד ישאל, הוא יענה. יודע את כל התורה כולה, הוא חכם. רב דימי בן ארדעא אמר, מותוונן המדקדק ומוקמנן את שאינו בקיא. זאת אומרת, אנחנו ניקח את זה שמדקדק ואת הבקיא לא ניקח. מה הייתה? מה? שבשתה כיוון דען על. זה פתגם ידוע. שבשתה, שיבוש. נכנס לבן אדם שיבוש בראש, לא יצא לעולם. אם הילד הקטן שומע מילה לא נכונה, מילה עקומה, זה לא יצא לו מהראש. לכן צריך להבין, ללמד, שיהיה מלמד טוב, שיודע מדקדק כמו שצריך. כן כתוב. אמרה אומרת, תנה רוב עדיה. מה יכתיב? ולימדתם אותם לבניכם לדבר בם. אומרים חיית שמה, ולימדתם אותם לבניכם לדבר בם. מה זה לימדתם אותם? שיהיה כתוב, ולימדתם את בניכם לדבר בם. אם לימדתם אותם, אדם דובר על התורה. ואנחנו אומרים, והיו הדברים האלה שנוכים צריכה היום על רביכם, על רביכם שיננתם לבניך. אתה לא אומר עוד פעם, שיננתם אותם, שיננתם לא לבניך, זה כבר דבר. הוכתבתם על מזוזות ביתך, לא כתוב, הוכתבתם אותם על מזוזות ביתך. כל הזמן זה חוזר על הדברים האלה, על הפרשה הזאת. למה כתוב ולימדתם אותם? הגמרא אומרת שיהיה לימודותם שלם. שישים רווח בין הדלקים על לבבכם, וקשרתם אותם. וכל מי ששם רווח בין הדלקים, מצננים לו גאינם. זה גמרא מפורשת שהזכרנו מקודם למעלה. זה ולימדתם אותם. עוד כתוב, כל הקורא קריאת שמע מדקדק אותי יותר, מצננים לו גאינם מאיפה למדנו. כתוב בתהילים, תפרס שדי מלאכים בה, תשלג בצלמון, תפרס, אל תקרא בפרס, אלא בפרש, למה שכתוב שין, זה יכול שין שמאלית לקרוא אותה שין ימנית, בפרס שדי מלאכים בה, תשלג בצלמון, בצלמון, בצלמוות. הגמרא אומרת, אל תקרא בצלמון, אלא בצלמוות. תשלג, הכוונה מקררים את הצלמוות. היה גאון רבו של החתם סופר, הרב רבי נתן הכהן אדלר, הרב השלום. היה גאון קדוש, הרב חידה שנסע לחוץ לארץ, היה בפולניה, וביקר גם בהונגריה, והוא ראה את הרב הכהן, נתן הכהן אדלר. נתן הכהן אדלר.
הוא היה אוהב ללמוד תורה אהבה עזה. הרבה פעמים היה מוצא ספר בארון, היה קורא זה, אם היה בדורנו, היו מביאים לו את כל הפסיכולוגים שיש היום. היו אומרים שזקוק חס ושלום בטיפול רפואי. היה יושב, רואה ספר, נדבק בספר, לא עוזב אותו עד שגומר אותו. הרבה פעמים היה שוכח לאכול, הרבה פעמים היה שוכח להתפלל. היו האמא שלו, הייתה הולכת לשמור עליו אם הוא זוכר להתפלל. כי היה כל כך שקוע בלימוד, ומשוך אחרי הלימוד, דבר פלא. מספרים שהתחתן פעם אחת אשתו, הייתה מחכה לו כל ערב, הייתה מכינה לו אוכל. ערב אחד הוא אמר לה, אני שקוע בסוגיה עמוקה, לכי לישון. הלכה לישון, אמרה לו עוד פעם, נתן, אל תשכח. אני שמתי פה סיר של האוכל, שמתי לך שם חתיכת עוף, איזה כנפיים. היה ליל חורף, עם חיטה ודייסה, תאכל את זה. אמר, אל תדאגי אשתי, יהיה בסדר, תלכי לישון. היא הלכה לישון. הוא באמצע הלילה, רואה מנורה הולכת לגמר, הוא חבל, אז לא היה שמן, לא היה נפט, אז הכל במידה, אז צריך לנצל את הנר, הנר דולק, אני אלמד עוד, היו לומדים. תראו מה עשה, היום שיש לנו חשמל, חשבו שהחשמל הזה יבוא, יגרום לאנשים ללמוד, הפוך נהיה. פעם היה יותר טוב, למה לא היה להם חשמל, אז היה רק נר, אדם היה יודע, אם אני לא אלמד עכשיו, הלילה אין לי אפשר ללמוד, אז מה עושה? מנצל את הזמן, כעת ללימוד. נכבה חשמל, יש לו חשק כפטפט, הולך ישן. נכבה, נר הולך... היום יש חשמל! אז איפה? בגלגול הבא הוא ילמד עם החשמל. נשימו אותו על החשמל. תלו אותו על העמוד חשמל. אז הוא אמר לאשתו, אל תדאגי. עכשיו ללמוד. למד, נגמר, קבע הנר. הוא הלך לאכול, אז יש שם איזה פטיליה, ששם היה אוכל. הוא במקום לקחת את הסיר של הפסיליה, מה הוא עשה? היה שם הסיר של הצהריים, שגמרו את האוכל, אז כדי שלא יתייבש שם, נשרף ונדבק, אז היא שמה מים, בשביל שבבוקר היא תבוא, ובקלות היא תוריד את כל הלכלוך מהסיר, ותשטוף את הסיר ותבשל למחר. את הסיר עם האוכל של בעלה, זה מונח על האש. הוא לא שם לב, הוא כל הזמן עסוק עם מה שהוא למד. ניגש לזה, לקח, במקום לקח את הסיר של האוכל, לקח את הסיר ההוא. מזג לתוך הצלחה, והוא לא רואה מה הוא מוזג. ישב ואכל וגמר את הכל, וגם גירד את הסיר, אז הוא עשה לעבודה בשביל מחר כבר. ניקה לה את הסיר, והלך לישון. הלך לישון, זאת קמה בבוקר, לא עליכם, מה יראה? הסיר של האוכל, כמו שהוא, נשאר. דבר ראשון, אישה מה רוצה לראות, אם בעלה אכל או לא אכל. פותחת הסיר, רואה אותו כמו שהוא, ואלה, מה זה? אמין, יהיה אמין. ואיפה הסיר השני מסתכלת, רואה, נקים, מה הלך פה? בון העולמים. היא לא מבינה, לא נכנס לה בראש. חזר מבית הכנסת, נתן, אכלת אתמול? אומר, כן, אתה בטוח שאכלת? אומר, כן, אני אכלתי. מה אכלת? אבל הנה האוכל. אומר, אני לא יודע, מה שזה, אני לא יודע, אני יודע שאכלתי. ואיך היה האוכל? אומר, היה טעים, משהו משובח. אמרה, וואי, 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 וואי. זה אכל, את, במקום לאכול את האוכל, אכל את, את המים ששרועים. זה הגמרא אומרת, באהבתה תשגה תמיד, מי שאוהב את התורה, הוא לא מרגיש כלום. לא אכפת לו מה הביאו, מה לא הביאו, מה היה, היה אוכל, לא היה אוכל. מה הוא אכל? הכל, הכל הולך, הכל בסדר. זה אומר, מכאן אדם ילמד מוסר השכל. זה רבי נתן הכהן אדלר, היה שוכח את עצמו. עכשיו, הרבה פעמים היה נשאר ער כמעט עד הבוקר. אבל מה? בבוקר, עייף, היה תוקף את אותו שינה. הרב חידה הגיע לפולניה, ראה אותו, והנה הגיע, זה הגיע, בית הכנסת, מתי הגיע? היה עלינו לשבח, פתאום הוא בא. מי זה? הוא היה איזה שקדן גדול בתורה טוב. למה באת עכשיו? הוא אומר, אני לא יודע, ישבתי ללמוד בלילה. תקף אותי החשק חזק מאוד של לימוד תורה. עד הבוקר. הגיע הזמן תפילה, בדיוק אז הוא נרדם. מעייפות. פתאום הוא התעורר, ורץ מהר, נטל ידיים, ומהר רץ לקחת ציצית והתפילים. בא לבית הכנסת, עלינו לשבח. והרב חידה רואה שזה חוזר על עצמו הסיפור. לא כל יום, אבל מדי פעם. אמר עליו את הפסוק, ומעניין שהפסוק הזה מובא בהפטרה שנקרא השבת. שם השונם, השונמית, אומרת לבעלה, על אלישע הנביא, הנה איש אלוקים, כל הדברים האלה. עושה יובל ה-50. טי ויסוצקי פעם עשו יובל ה-50. עכשיו זה עשה יובל. החליט לעשות שמחה הגיגה גדולה. מה יש למלכים לעשות? יושבים מדושני העונג, פרות הבשן. אוכלים ושותים כל היום על חשבון אחרים. מה למופת אוכלים? לא עם כלום. וצריך, רוצה לעשות עוד איזה מסיבה, עוד איזה סעודה. מה עשה המלך הזה? הודיע 3 שנים מראש, שנת זו וזו אני עושה מסיבה גדולה, כל המלכים, כל השרים, כל הקצינים, כל המדינות חייבים לבוא אליי. ואני אעשה לכם הפתעות ומתנות וקשרים מסחר ועסקים, סמכו כולם, זו הזדמנות גדולה שכולם באים, מתכנסים שם באיזה מדינה ויושבים שם, אוכלים, שותים, איש מכיר את פני רעהו. היה לו אומן גדול למלך במדינה שלו. צייר מומחה, קרא אותו המלך, אמר לו, אתה רואה, הארמון שלי עבר שיפוצים. כל הקיר הזה, הארוך הזה, 50 מטר אורכו, אני מבקש ממך, תצייר לי עליו את כל כדור הארץ, את כל המדינות, את החופים והימים והאגמים והנהרות, ערים, הכל. למה? יבואו כל המלכים, אני שם וילון, ובאמצע המסיבה אני עושה להם הפתעה, אומרים, עכשיו תראו את ההפתעה שלא ידעתם בחייכם. יבואו איזה משרתים, איזה 50 משרתים, כולם עם קובעים אדומים, וככה עם חצוצרות, ימשכו את הווילון, יסירו את הלוט, ויראו לכולם, תראו איזה יופי, משהו מחזה מרהיב עין. והכל צבעים, ככה כמו חי אמיתי. אמר, לא בסדר. כמה זמן אני אקח לך לעבוד? אמר, 12 חודשים מספיק לי. כלים, צבעים, משרתים, עוזרים, נתן לך כמה שאתה רוצה. רק תעשה את העבודה כמו שצריך. זה ישב, תחיל לעבוד על זה. עבד, גמר. 3 ימים לפני המסיבה, בא המלך לראות. תסתכל, איזה יופי. הנה דנמרק. אפילו קורדיסטן היה שם. הכל, כל המדינות. שנחאי, פריז, לונדון, רואים זה, רואים זה, רואים. איזה יופי. פתאום הגיע שם לאיזה מקום, היה חסר. משהו במפה לא היה מדויק, הוא לא היה תיק נכון. אבל תראה, ת, 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 זה לא העתקת. אז הצייר עשה ככה ביד, אמר לו, מה אתה מזלזל? למה אתה עושה תנועת זלזול? אמר לו, אדוני המלך, זה איזה ציור חתיכה קטנה הזה, כולה 20 סנטימטר, עכשיו אני אצייר. אמר לו, הייתי פשע כמור, זה 20 סנטימטר במפה, אבל במציאות זה עיר שלמה שיש שם 5 מיליון תושבים, מחקת אותה מהמפה. זאת אומרת, אתה מצייר מפה, אז החסרת במפה, אתם יודעים, אחרי הסכמי הפסקת האש, בזמן הקמת המדינה, אז ישבו, היו ועדות שביתות נשק. אנחנו הירושלבים סבלנו מהם הרבה. היה ועדת שביתת נשק מעורבת, ישראלית ירדנית. כל פעם היו יורים, אז היו יושבים תלונה, ועדת שביתת הנשק. היו באים לשטח לראות נציג ירדני, נציג ישראלי, ועוד נציג מהאום, איזה קושי אחד, איזה הור עוג מלך הבשן, מגיע לראות את השטח. אז הם, היה כל זמן ויכוחים על הגבול. כל פעם היו מזיזים את הגבול בירושלים. פעם לכאן, פעם לכאן, פעם לכאן, פעם לכאן. אז היו מתווכחים. מה מתווכחים? היה מפה. אז במפה הם ציירו, בזמן הסכם הפסקת האש, הראשון, ציירו. אבל מה הבדים האלה עשו? היה להם עיפרון עווה. שציירו בעיפרון, עשו פס במפה. עכשיו, העובי הזה, בזה, כמה זה? מילימטר, שתי מילימטר? בשטח זה היה איזה 3 קילומטר. אז זה היה ויכוח על 3 הקילומטר האלה. זה אומר שלי, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. עשו את זה שטח הפקר בסוף שלא יריבו. אז עשו את זה באמצע. אז מה יוצא במפה אם אתה עושה? נקודה אחת לא נכונה. טעות קטנה, היא עולה בשטחים רציניים בשטח עצמו. אומר אותו דבר. אדם מתפלל, דילג איזה אות, דילג איזה טבע. תגיד, לא, בסך הכל, דילגתי אות אחת, דילגתי מידה אחת. אתה יודע כמה עולמות יש? עכשיו קראנו. באלף הזאת שאתה קורא אותה. התג של האלף, קוץ, האלף, קוץ. הקוץ, יש לאלף למעלה קוץ קטנה. הקוץ הזאת, אומר הזוהר, כמה אמרנו? 10 מיליון עולמות ועוד 400,000. 10 מיליון 400,000 עולמות רק בקוץ האלף. לכן אדם, כמה יכול להרוויח? כמה יכול להרוויח? על כל מילה, על כל אות, על כל תפילה שאדם מתפלל. אדם משתדל לברך כמו שצריך, בנחת, בכוונה, לבטות יפה ולחתוך את המילים, אם זה בתפילה, אם זה בלימוד תורה, ואם זה ברכות, ובזכות זה השם יתברך, יברך אותנו בכל מעשי ידינו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
חזק וברוך יישר כוח.